הרב בני לאו, שופטים פרק כף.
אנחנו ממש קרובים לסוף הספר, פרק כף בספר שופטים. הגענו לאחד הפרקים הקשים ביותר בתולדות ישראל, מלחמת אחים, מלחמת כל שבטי ישראל בשבט בנימין. צריך תמיד בוועדת חקירה שאחרי מלחמה לשאול את השאלה הראשונה, מה הייתה הסיבה? מאיפה הגיעו להכרעה הזאת? מאיפה הגיעו לניתוח הזה של המצב שמגיעים כאיש אחד, כל איש ישראל, ממש כאיש אחד, לא נלך איש לאוהלו, פסוק ח', ולא נסו איש לביתו, זה הדבר אשר נעשה לגבעה, עליה, בגורל. מה אנחנו רוצים לעשות לה? אנחנו רוצים להפוך אותה לעיר שבשפה המקראית קוראים לה עיר נידחת. כשלומדים את סוגיית עיר הנידחת, כתוב לנו באופן מאוד מאוד ברור בספר דברים, שכשיש עיר שרוצים להשמיד אותה בגלל שכולה, כולה עובדת עבודה זרה, אתה צריך להחרים אותה ואת כל, ואת כל בהמתה לפי חר ולשרוף אותה באש. וגם אצלנו, כשאנחנו קוראים את סוף הפרק שלנו, ויקום לפי חרב מאיר, מתום עד בהמה, כל אשר נמצא, גם כל הערים הנמצאות שילחו באש. ככה אצלנו בפסוק ממחת, ואתה מבין שמי שכתב את פסוק ממחת ראה מול עיניו באופן חד משמעי, ראה את סיפור עיר הנידחת. לאמור, אנחנו עכשיו מדברים על הגבעה שווה עיר נידחת, שווה עיר שהדין שלה, דין התורה שלה, השמדה טוטלית. אנחנו רגילים, כל מי שלומד תלמוד, לומר שעיר הנידחת לא הייתה, אבל הנה פה. פה אנחנו רואים שיש עיר נידחת. טעות. טעות איומה שאין עליה שום מענה. הרעיון הזה ששבטי ישראל הכריעו בדינה של העיר הזאת, של הגבעה, כאיש אחד הם הכריעו את העיר, את הדין שלה, להשמדה, לחורבן, לחרם. הרעיון הזה נולד באופן אכזרי וחסר פשר. מאיפה זה בא להם? מי קבע את הדין? את מי הם שאלו? כשאנחנו קוראים בפרק שלנו, בפרק כף, אנחנו שואלים מה הם יודעים? אז הנה בבקשה. הם אומרים, יש לנו 400 אלף איש עולף חרב, בעקבות ה-12 בתרים של הפילגש, כך היה הפרק הקודם. ואז שומעים בני בנימין, כי עלו בני ישראל למצפה, ויאמרו בני ישראל, דברו, איכה נהייתה הרעה הזאת, אל מי הם פונים? הם פונים לשבט בנימין, ואומרים, אוקיי, עכשיו מה הצד שלכם בסיפור? מי עונה? מי עונה לשאלה של בני ישראל? מי עולה על הבמה בהפגנה הזאת של 400 אלף? ויען האיש הלוי, איש האישה נרצחה, ויאמר, הגבעה אתה אשר לבנימין באתי, אני ופילגשי ללון, ויקומו עליי בעלי הגבעה, שקרן, לא נכון, לא קמו עליך בעלי הגבעה, קמו עליך בני בליעל מתוך גבעה, מה אתה הופך אותם לבעלי הגבעה? ויסובו עליי את הבית לילה, שקרן, לא נכון, אותי דימו להרוג, לא נכון, את פילגשי עינו, נכון, ותמות, נדמה לי שאתה השם במוות לא פחות. ואוחז בפילגשי ואנתחיה, ואשלחיה בכל שדה נחלת ישראל, כי עשו זימה ונבלה בישראל. הוא מלבה אש, הוא מספר את הגרסה שלו בצורה מעוותת, ועכשיו הוא פונה לכל 400 אלף נציגי השבטים של כל ישראל, הנה כולכם בני ישראל, הבו לכם דבר ועצה הלום. אתם שומעים את הפדגוג הדמגוג הזה, שעומד על הבמה ומנסה ללבות אש זרה, נגד שבט, נגד בנימין? ויקום כל העם, עכשיו נשבעים כולם נגד בנימין. מי שמע את גרסת שבט בנימין? מי שמע את גרסת בעלי הגבעה באמת? אני לא בא חלילה לנקות, לחסות את דם האישה האומללה הזאת, אבל על זה מחרימים עיר? זאת עיר נידחת? איפה הבדיקה? איפה החקירה? כשאתה לומד תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, ואתה לומד איך מכריעים עיר נידחת. למשל, אני מקריא לכם מתוך רמב״ם, בהלכות עבודה זרה, שנשען על כל המסורת ההלכתית הקדומה, האח דין עיר נידחת, אומר הרמב״ם, הלכות עבודה זרה פרק ד', בדין גדול שולחים ודורשים וחוקרים, עד שידעו בראיה ברורה שהודחה כל העיר או רובה, וחזרו לעבודת כוכבים. אחר כך שולחים תלמידי חכמים להזירם ולהחזירם. איפה? איפה הדרישה? איפה החקירה? יש פה הסתה של המון על ידי איש לוי, שלדעתי ניסה לגרוף את הקופה של הנהגה לרגע. כל מעשה המלחמה טעות יסודו. טעות יסודו כי אין מלך בישראל, אין הנהגה, אין שלטון, אין סנהדרין, אין מלכות, אין כלום. אז יש איש לוי שמספר סיפורי בדיה על הנבלה שנעשתה בישראל, הופך את אנשי הגבעה לסדום ועמורה. הם לא היו נקיים, אבל הם בוודאי לא היו צריכים לקבל את ההשמדה שעליה בסוף, אותה הם קיבלו בסוף. הרעיון הזה שאנחנו מדברים על מלחמה שהיא כולה מיותרת, כולה כישלון, היא באה לידי ביטוי גם בחלק השני של הפרק. החלק השני הוא נורא. אחרי שמחליטים לצאת למלחמה, אנחנו רואים את אנשי כל שבטי ישראל קמים, עולים לבית אל, שואלים באלוהים. אני כאן בסוגריים שואל את כל הלומדים שלנו, אני נמצא בפרק שלנו בפרק כף בפסוק י' ז', איפה אנחנו נמצאים? מה פתאום לבית אל? איפה נמצא בית האלוהים? בשילו. לאן הם הולכים? לבית אל. מה יש בבית אל? בית אל יש מקום קדמוני. בית אל יש מקום שבו יעקב אבינו נפגש לראשונה עם השם אלוהי ישראל. ולכן הם מקדשים את בית אל. לא מופרך לומר שבבית אל יש עוד בית אלוהים, כמו רבים אחרים שכמותו. וישאלו באלוהים ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר אדוני, יהודה בתחילה. וכאן, לכאורה, אתם תתקפו אותי. ותאמרו, הנה, גם השם אלוהי ישראל אומר כן למלחמה. מה אתה אומר נגד? למה אתה אומר שזאת מלחמה מיותרת אם השם אלוהי ישראל אומר להם, כשהם קוראים לו, שואלים באלוהים, והוא עונה להם יהודה בתחילה? עונה הרמב"ן על התורה, הרמב"ן בבראשית י"ט בסיפור סדום, עושה את המקבילות ואומר, אתם לא מבינים. העיקר בשאלה באלוהים, כששואלים באורים ובתומים, זה לא השאלה מה אלא איך, איך אתה שואל את השאלה. האם אתה שואל שאלה שיש בה פתיחה או שיש בה סגירה? תסתכלו, נורא מעניין. הדבר הזה של מי יעלה לנו בתחילה שמופיע כאן, ממש לקראת סוף ספר שופטים, אנחנו בפרק כף, בפסוק י"ח, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה, הפסוק הזה מופיע ממש, כמעט בצורתו, בתחילת הספר. כשאנחנו פותחים את הספר, ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל באדוני לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? ויאמר אדוני, יהודה יעלה, הנה, נתתי את הארץ בידו. כאן אנחנו פותחים אצלנו בפרק כף את הפסוק שלנו, וישאלו באלוהים, ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בנימין, ויאמר אדוני, יהודה בתחילה. הרעיון הזה של המקבילה בין כאן לכאן, מחייב אותנו להבין שאנחנו קודם כל נמצאים בתקופה ששואלים, אורים ותומים. אני לא יודע אפילו אם ארון ברית השם נמצא בשילו, הוא לא מוזכר פה, אבל הרעיון הוא שהם לא שאלו אם לצאת למלחמה, אלא מי יעלה לנו בתחילה. כשאתה שואל בתחילת ספר שופטים, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו, זאת שאלה לא רק לגיטימית, אלא ראויה, שאתה אומר, אני חייב להילחם כדי לרשת את ארצי. מי יהיה הראשון? אומר השם, יהודה יעלה. התשובה מתאימה לשאלה, ושתיהן ראויות מאוד. כאן, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? סליחה? ומי קבע שצריכה להיות מלחמה עם בני בנימין? מי יודיע לכם שאין דרך אחרת חוץ מאשר מלחמה של הפיכת בנימין לעיר הנידחת? התשובה שמקבלים מהשם היא תשובה שמפילה אותם בחרב. התשובה הזאת היא חורבן השבטים לא פחות מאשר חורבן שבט בנימין. אתם שאלתם לא כהוגן, אומר הרמב"ן, את פי השם לא שאלו. זאת אומרת, כשאתה שואל מי יעלה לנו בתחילה, זה לא נקרא ששאלתם את שם השם. כי מעצמם, אומר הרמב"ן, אני מצטט, מעצמם הסכימו למלחמה על כל פנים. אנחנו החלטנו כבר, אנחנו לא באנו להשם באמת בשאלה, באנו עם תשובה. לא שאלנו אלא בעניין הראשון, מי יעלה בתחילה? וכשאתם שואלים ככה, אתם תקבלו את התשובה שראויה לכם. התשובה שראויה לכם זה בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. החלטתם להתאבד במלחמה, אז המלחמה באמת תובד מכם עשרות אלפים. וזה מה שמתרחש בחלק הזה של הפרק. מערכה ראשונה, יוצאים כל איש ישראל על בני בנימין, ובני בנימין יוצאים ומשחיתים בישראל 22 אלף איש ארצה ביום. בני ישראל מתחזקים, מוסיפים ושואלים את השם, מה אוסף? והוא אומר, לכו, תמשיכו. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. תמשיכו בדרדרת. הם הולכים ביום השני, שבט בנימין ממשיך לתקוף עוד 18 אלף איש. 40 אלף כבר נהרגו מישראל, מתוך 410% נהרגו במלחמה ביומיים. ועכשיו כתוב לנו בפסוק כ"ו, ויעלו כל בני ישראל וכל העם ויבואו בית אל ויבכו וישבו שם לפני אדוני ויצומו ביום ההוא עד הערב ויעלו עולות ושלמים לפני אדוני. פתאום יש פה מערכה שנשמעת כמו תהליך גדול של תשובה, משהו שמלכד את העם, משהו שמבקש לעורר את העם. ואני מבקש להזכיר לכל מי שככה עושה את הסיכום של הלימוד שלנו, איך זה דומה למלחמת האי במערכה הראשונה לעומת המערכה השנייה. הם באים ושואלים מה נהיה פה, על מה האבון, על מה אחרון אף השם הגדול. בשני המקרים, גם באי וגם פה, מתחילה המלחמה ביהירות גדולה, בשחצנות. מי שבט בנימין יכול להילחם נגד כל שבטי ישראל? מי זה אנשי האי יכולים להילחם נגד העם הכובש ביהושע? שני המקרים האלה, העם בטוח, השם איתו, והזכיחות הדעת, הגאווה, השחצנות, הם כל חטאת במלחמות מאז ועד עצם היום הזה. מתברר שלא כל האמת ולא כל הצדק תמיד נמצאים בצד אחד, לכל אחד יש את ערימת החטאים שלו, וכל אחד סופק את המנה שלו, והמכה שבאה להם היא מכה שמעוררת אותם חזק, ממש כמו שמעוררים בעי את העם לתשובה ולגילוי החטא של החן, ככה גם בגבעה. כשהעם חוטף פעמיים, 22 אלף ועוד 18 אלף, 40 אלף הרוגים, אז הם מתחילים להתנער מהגאווה, מהזכיחות, ומתחילים לבדוק את עצמם, בודקים את עצמם, מתחילים להתעורר בתשובה, צמים, מתפללים, ואז פתאום נכנס עוד משהו. פסוק כ"ח, באמצע הצום, באמצע כל ההתעוררות, ופנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. פתאום הנכד של אהרון עומד לפניו בימים ההם לאמור, הוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין, אחי, אם אחדל. אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, איפה היית עד עכשיו? איפה היית כשהיו צריכים אותך כדי לעצור את המלחמה? פנחס לא פעל בזמן שהיה ראוי לפעול. ואם אתם תעקבו יחד איתי, אחרי הכהונה שעוברת לאורך ספר שמואל, אנחנו כבר בסיום שופטים, אבל נעקוב אחרי הכהונה בספר שמואל, אצל שאול ואצל דוד ועד שלמה, אנחנו נראה שהכהונה שהובטחה לפנחס, בן אלעזר, בן אהרון, אמרו לו אחרי סיפור זמרי, שאתה מקבל ברית כהונת עולם, תחת אשר קינה לאלוהיו, פנחס קיבל הבטחה לכהונת עולם, אבל כאן בסיפור פילגש בגבעה, כאן בסיפור המלחמה, הוא נכשל כישלון חרוץ, והכישלון שלו יוביל אותו בעצם, בלי שכתוב את זה במפורש, יוביל אותו לאובדן הכהונה. מרגע זה ואילך שושלת פנחס תיפסק. נכשלת במקום שבו היית צריך להיות בריתי שלום. אתה היית אמור להוביל את העם לפיוס, הובלת את העם למלחמה, ובזה איבדת את כהונתך.